ואנחנו עוברים לשיעור תנ"ך. שלום לדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, באתר אילן abc.co.il. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך, מה שלומך?
בסדר, אנחנו נשמח ללמוד על חרסי השומרון. מה הם אותם חרסים, ממתי הם, מה אפשר ללמוד מהם? אני מודה שאני לא הכרתי, לא שמעתי על החרסים האלה.
אוקיי, חרסי שומרון הם בעצם קבוצת אוסטרקונים, חרסים כתובים, התגלו בחפירות שומרון, העיר שומרון, ליד הכפר סבסטיה בשומרון. סבסטיה זה השם שהורדוס קרא לעיר, והכפר הערבי שומר על השם של הורדוס. זה בתחילת המאה ה-20, והייתה עוד איזה משלחת חפירה בשנות ה-30 של המאה שעברה, והחרסים הם בעצם סוג של קבלות או פתקים על משלוחי תוצרת חקלאית. מיסים בעצם, מהחרסים עולה תמונה גיאוגרפית ויישובית נורא מעניינת של אזור השומרון. חרסים מתוארכים ל-750 פלוס מינוס לפני הספירה, ימי השיא של ממלכת ישראל הקדומה, ועל סמך מקום ממצאם וגם על שיקולים פלאוגרפיים, צורת הכתב, מתארכים אותם לתקופה הזאת. אנחנו מדברים פחות או יותר 200 שנה לפני המצאת הכסף כמעריך אחיד. ואז את המס אתה לא משלם בכסף, כי עדיין לא המציאו, אתה משלם מוצרים, מוצרי צריכה מה שנקרא. עכשיו, חרסים עצמם, סליחה, כתובים עברית בניב הצפוני. אנחנו מדברים העברית המקראית היא הניב הדרומי של יהודה וירושלים. פה יש לנו איזשהו ניב צפוני. בוא נקרא איזה שניים שלושה חרסים רק חנבים, הם בקצרה. למשל, בשת התשיעית, בשנה התשיעית, מיצית לאדוניעם נבל יין ישן. יצית זה הכפר יציד של ימינו מצפון לשכם, ויין ישן זה בעצם יין משובח. כבר הם ידעו שיין צריך לישן כמו שצריך. או נקרא דוגמה אחרת, בשת התשיעית, בשנה התשיעית, מעזה לגדיו נבל שמן רחוץ. שמן רחוץ זה שמן משובח, מה שאנחנו קוראים שמן זך. והחרס האחרון שהוא מרתק לדעתי, בשת ה-15 מחוגלה לחנן וכולי. פה מה שמעניין פה שהשם חוגלה נזכרת במקרא כאחד מבנות צלופחד. שמעת על הסיפור של צלופחד?
לא, אבל שם מסקרן. מה זה
צלופחד? צלופחד נזכר בספר במדבר כמי שהיו לו 5 בנות ולא היו לו בנים, ואז הוא מת, והבנות שלו באו למשה רבנו ואמרו לו, תקשיב, אין לנו אחים, אנחנו רוצות לקבל את הנחלה של אבא שלנו. ואז משה לא ידע מה לעשות, הוא פנה לאלוהים, ואלוהים אמר לו, תקשיב, אם אין בנים יורשים, הירושה מתחלקת בין הבנות, בתנאי שהן מתחתנות עם מישהו מאותו שבט, כדי שהנחלה לא תעבור משבט לשבט. ובעצם מחרסי שומרון אנחנו מגלים שחוגלה ונועה, בת אחרת שלו, הם שמות של אזורים גיאוגרפיים, ויש בת אחרת שקרויה תרצה, שהיא נתנה את השם שלה לעיר תרצה, שכמה שנים הייתה בירת הממלכה בכלל. וזה נורא מעניין. מדוע? כי בדרך כלל הטופונימים, טופונים זה שם פרטי שהפך למונח גיאוגרפי, הם על שם האב המייסד, לא האם, האב. ישראל, יעקב נתן את השם שלו לארץ ישראל, מואב,
נכון.
הבן של לוט נתן את השם למואב, יהודה, שכם, גלעד וכו' וכו'. פה יש לנו נורא מעניין טופונים נשי, טופונים נשיים. וזה מאוד מאוד נדיר, זה נורא מעניין שיש לנו פה נשים שנתנו, שהם ייסדו את המשפחה ולא הגברים. עכשיו, והתשלומי המיסים, כמה קבלות, אתה יודע, של רואי חשבון שבמקרה נשכחו בארכיון, מאשרים לנו את הסיפור המקראי על הדומיננטיות של בנות צלופחד ששינו סדרי בראשית. וזה דבר ככה חביב.
וואו.
אבל הדבר באופן... הכי בולט, ובזה נסיים.
בבקשה.
בכל הסיפור הזה, שמדינת ישראל אז ומדינת ישראל כיום, ויש ביניהן פער של בערך 2,700 שנה, לא חשוב מה קורה, מיסים צריך לשלם. דודו, יש דברים שלא משתנים.
ודאי, כן, המיסים, באופן כללי, מסחר וכו', זה משהו שבזכותו, זה גם גרם להתפתחות של, אני משער, שפה וכתב ומתמטיקה וכו', זה היה מנוע, זה היה קטליזטור לכל הדבר הזה, והנה, גם תיעוד, כן, מיסים צריך לשלם אז והיום, השליט חייב להתפרנס מלקחת לנו כמובן את החלק, חלק מזה כמובן משקיע בנו בחזרה, וחלק קצת לוקח לעצמו.
נכון, אמת, ואתה הזכרת את שהמסחר וזה מקדם את הטכנולוגיה, וכבר נתת לי רעיון לשיעור מחר, נדבר על המצאת והתפתחות הכתב.
מעניין מאוד. טוב, תודה לך דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שגם החומרים הנפלאים שלנו נמצאים באתר ilan abc.co.il. תודה לך.
תודה לך ולמאזינים.